Good afternoon for the services of Amunah Sunday morning, July 5th.
אין שום אדם בר דעת בעם היהודי שמסוגל לקבל פירוש כזה. עוד פעם, יא לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. מה, כפרתם? לא נכון. זה לא נכון. זאת אומרת, יש ברור שהמושג אמונה בתורה, בתנ"ך, יש לו משמעות שונה. אתם מבינים כולכם מה פירוש יען לא האמנתם בי להקדישני? לא, עוד לא מבינים. אז אנחנו ננסה לברר. ואני מצטט פה את המהר"ל מנצח ישראל פרק א', הדבר הטוב נודע מהפקו ידיעה אמיתית. כלומר, תבין מה זה חושך, תבין מה זה אור. תבין מה זה גלות, תבין מה זה גאולה. עכשיו הוא מדבר על גלות וגאולה. העולם בנוי על צמדים הפקיים. אור וחושך, יום ולילה, שמיים וארץ, גם טוב ורע. המהר"ל עוסק בגלות וגאולה. כדי להבין מה זה גאולה צריך תודעה של גלות. בסוגריים, זה נושא לשיעור אחר, אחת הבעיות הגדולות שהתורה סופה בארץ ישראל, שישכחו את הגלות, ולא תהיה משמעות לגאולה. למה היא חוזרת כל כך הרבה פעמים וזכרת כעבד היית בארץ מצרים? למה צריך כל ליל סדר לצאת ממצרים? בתודעה, במחשבה, בזיכרון. אם נאבד לגמרי את הזיכרון של ארץ מצרים, נאבד את המשמעות של יציאת מצרים, לא תהיה משמעות לגאולה. ההפכים יש להם זיקה זה לזה, והדבר הטוב נודע מאפקו ידיעה אמיתית. כך האור מול החושך, כך הטוב אל מול הרע, כך החיים אל מול המוות, והגאולה היא היפוכה של הגלות. ואם אני שואל את עצמי מהו ההפך של אמונה, אז ברמב״ם, ברב סעדיה גאון, ברמב״ם והלאה, אמונה היא היפוכה של כפירה. בתנ"ך זה לא. המילה כפירה לא נמצאת בתנ"ך. והעולם של התנ"ך נאבק מול עבודת אלילים, לא מול כפירה. שם האמינו יותר מדי. הבעיה של כפירה בכלל לא עמדה. הבעיה של כפירה הופיע בעצם אחרי ניצחון המונותאיזם. כי האתאיסט הוא מונותאיסט, אם הוא ירצה או לא. יש לו מושג של אלוהים אחד והוא לא אוהב אותו. אבל הוא מונותאיסט. עבור הינדואיסט בהודו זה לא רלוונטי, לא אתאיזם ולא מונותאיזם, כי הוא פוליטאיסט. אני מקווה שזה מובן. זאת אומרת, המושג כפירה לא יכול, אין לו מקום בתנ"ך. העולם של התנ"ך נלחם נגד עבודת אלילים. אבל בעולם של חז"ל, שם יש כפירה. יש כפירה. ומצאתי, זה, אני מוכרח לומר, הפתיע אותי, זה שאמונה בתנ"ך היא לא בדיוק אמונה, המושג אמונה של רב סעדיה גאון, של הרמב״ם, זה היה לי נהיר מראשית הדרך. אבל בעולם של חז"ל אתה מוצא כפירה, וההפך של כפירה איננו אמונה אלא הודאה, כמו בבית משפט. אתה מודה באשמה או כופר באשמה? אתה מודה שאתה חייב לו או אתה כופר שאתה חייב לו? הודעה או כפירה? נכון? אתה שולט בזה, כן? הודעה או כפירה? מי שכפר בעבודת אלילים, כאילו הודה במי שאמר והיה העולם. נכון? זה ברור. ברגע שכפרת בעבודת אלילים, הודית בריבונו של עולם. כפירה מול הודעה. וזה בהחלט הפתיע אותי שלא מצאתי בכל ספרות חז"ל אמונה מול כפירה. והראשון שנותן לאמנה משמעות מפורשת, נוספת, של ההפך של כפירה, זה רב סעדיה גאון. הוא עושה את זה בצורה מודעת לחלוטין, הוא מבין את החידוש הלשוני, מושגי, רעיוני שהוא מחולל. כלומר, מה שאנחנו קוראים עיקרי אמונה, זה לא מתחיל אצל הרמב״ם. כל דבר בעולם היהודי מתחיל, אם הוא לא מתחיל בתנ"ך, הוא מתחיל ברב סעדיה גאון. אתם יכולים להיות בטוחים בזה. יש לו כמה מקומות שהוא מדבר על עיקרי אמונה, רב סעדיה גאון. הוא לא בכל מקום סופר אותם באותו מספר. ולא תמיד הוא מארגן אותם באותם עקרונות. זה משתנה אצלו קצת, לפי ההקשר. אבל הוא מדבר במקום אחד על ארבעה אופנים של אמונה, פונון אל אמנה ובערבית היהודית של רס"ג, ושם הוא מפרש את העקרונות שהדת המאמינים צריכה לדגול בהם, צריכה להחזיק בהם. אם כבר הגענו לזה, אני רק אומר שההבדל שמצאתי בין רס"ג הגאון לבין הרמב״ם הוא זה שלפי הרמב״ם את עקרונות האמונה צריך להכניס לתודעה, למחשבה. מה שאתה אומר בפה זה לא עניין רציני. דע כי האמנה אינה העניין הנאמר בפה, אלא העניין המצויר בנפש. שיאמן שהוא כן כמו שצויר, תרגמתי מורה נבוכים לפי תרגום מסוים, כל תרגום זה שונה, אבל לא מה שאתה אומר בפה זה מה שאתה מאמין בו, אלא מה שאתה חושב אותו באמת. ולכן הרמב״ם מקדים להלכות קריאת שמע ותפילה את ספר המדע. קודם כל צריך לדעת, להאמין זה לדעת במחשבה. ונכון שספר האהבה של הרמב״ם זה התחלת הש"ס? חוד קריאת שמע תפילה וברכות. הוא מקדים את ספר המדע. זאת קביעה מאוד מיוחדת לרמב״ם. ואילו רב סעדיה גאון חושב בדיוק להפך. מה שאתה חושב זה לא העניין. מה אתה אומר? זה לא אתה היחיד, אלא העדה המתפללת. לשיר אדון עולם, זה רב סעדיה גאון. העדה המתפללת צריכה לומר בפה, באמירה, בשירה, את הדברים שהיא מאמינה בהם, שהיא דוגלת בהם, את העקרונות. ומה שאנשים חושבים בלב, במוח, בשכל, זה לא מספיק. הם אומרים כמעט בדיוק להפך. הרמב״ם אומר, מה שאתה אומר בפה זה לא הדבר. והרב סעדיה גאון אומר, מה שאתה חושב בלב, בשכל, זה לא זה. שאלה אם אתה אומר את זה. שתי תפיסות הפוכות בעניין של עקרונות האמונה. זאת אומרת שלשיר יגדל אלוהים חי וישתבח, שהשיר הזה בנוי על 13 עיקרי אמונה שנשיח הרמב"ם. אבל לשיר את זה בציבור של המתפללים זו שיטת רב סעדיה גאון ולא שיטת הרמב"ם. נכון שזה חפי יפה כן? לשיר יגדל, זאת התפיסה של הרב סעדיה גאון. כי הרמב״ם אומר, אני רוצה לדעת אם אתה מבין את זה, אם חשבת על זה, אם זה אצלך חלק מהתודעה, מהמדע שלך, לפני שאתה מתחיל לשיר תפילות. ורב סעדיה גאון אומר, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, זה שירת הים. אצל הרב סעדיה גאון, פסגת האמונה ביציאת מצרים זה שירת הים, ואצל הרמב״ם זה מעמד הר סיני. זה ההבדל ביניהם, וזה מאוד מעניין, ויותר אני לא אעריך בזה. המאמר שלי כולו הופיע בעברית, הוא רק בעברית בינתיים, בספר הזה, כמו שאתם רואים, זה ספר לא דק, יש בו עוד הרבה דברים חשובים אחרים. יזם אותו פרופסור דוד קורצווייל לזכר בנו שנרצח בעצמונה במכינה, וערכו אותו יחד איתו פרופסור אלברטל ופרופסור סגי, שלושה אינטלקטואלים דתיים רציניים. אז כמובן שכל אחד פה השפיע על ספר שרק התוכן שלו זה 600 עמוד. אז הספר, המאמר שלי נקרא אמונה אל מול הפחיה. אבל הרבה יותר קל תגיעו למאמר שלי יותר מאשר לספר הזה. הספר הזה פה בזכות ברני, כי אצלו בספרייה יש כל דבר. אבל המאמר הזה נמצא באתר שהבן שלי בנה לי, בוובסייט ybm.co.il. זה יותר קל מכל דבר, ויש שם עוד דברים. היום כבר לא מחפשים באיזה ספר נדפס המאמר, אם אפשר לשים אותו על המסך. אני חוזר לתנ"ך. האמונה בתנ"ך איננה העקרונות שאדם חושב ומאמין שהם אמת, שזה רב סעדיה גאון והרמב״ם ואחר כך, אלא יש לו אמונה במקרא ובספרות חז"ל שני מובנים. האחד זה ביטחון. האמונה פירושו ביטחון. והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה, פירושו בטח בהשם, סמך עליו, trust not belief. האם אתה סומך עליי או לא סומך עליי? יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, פירושו לא סמכתם עליי. היו לכם שיקולים כאלה וכאלה והסברים כאלה וכאלה, לא סמכתם עליי. והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה, אברהם סמך על השם, בטח בו. כמובן שגם על אברהם אי אפשר להגיד והאמין בהשם במובן של בליף, כי אין אברהמין אחרת. זה לא שייך, ועוד יברך שווה לו צדקה. אני במאמר פה יש הרבה דוגמאות, אני אביא קצת. ולא האמין סיחון את ישראל עבור בגבולו. קראנו. עכשיו, שבת, עוד פרשת שבוע. ולא האמין סיחון את ישראל עבור בגבולו. זה טוב לומר חידושים על פרשת שבוע שעברה. שמעתי, טוב הליכטנשטיין אמרה לי שהרב סולובייצ'יק היה אוהב לתת את השיעור שלו על פרשת שבוע אחרי שבת. כי הוא אמר, הרבונים באים לשיעור שלי כדי לעשות דרשות. לבית כנסת שלהם. אז מי שיזכור את השיעור שלי עד שנה הבאה, שיוצא דרשה ממנו. זה נחמד. לא האמין סיחון את ישראל עבור בגבולו, ולא סמך עליו. מה הם מבטיחים שהם לא ייקחו כלום והם לא יתנחלו אצלי? אני לא מאמין להם. לא סומך עליהם. כמובן, בשירת האבינו, כי דור תהפוכות הם הבנים לא אמון בם, הם בנים שאי אפשר לסמוך עליהם, הם לא נאמנים. וכמובן המושג נאמן ואמון ואומן ואומנת, זה הכל שייך לו, זה הכל אותו שורש. האומן הוא זה שהתינוק, שהילד בוטח בו, רגיל לבטוח בו. במגילת אסתר, והיא אומנת הדסה, היא אסתר בת דודו, ואחר כך היא שומעת בקולו כאשר הייתה באומנה איתו. היא רגילה לסמוך עליו ולשמוע בקולו, זה מה שהיא רגילה, זה מה שהיא יודעת. ככה היא גדלה. אז אומן ואומנת שייכים לאותו דבר, זה ביטחון. כאשר יישא האומן את היונק, ובדבר הזה אינכם מאמינים בשם אלוהיכם, זה אינכם סומכים עליו, ואפילו זה אולי יפתיע אותך, אבל אפילו האומנה שהיא עמוד שהגג נשען עליו, משהו שנשענים עליו ושאפשר להישען עליו, כן, זה מספיק בשביל להישען עליו, אחרת אתה נופל. הגג נשען על האומנה, ואיש אומן הוא איש מקצוע שסומכים עליו. אנחנו קורטים אמנה, אמנה זה חוזה שכולם סומכים עליו, חותמים על החוזה וסומכים על הנאמנות שלו, וכך שורה ארוכה של מושגים ופסוקים שקשורים בביטחון, וההפך של אמונה הוא חוסר ביטחון. אבל יש עוד מושג של אמונה במקרא, והוא ורסיה של הראשון, וזה יושר. הייתי אומר שזה מעביר אותנו מביטחון פיזי לביטחון מוסרי. אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, שירת האזינו. אין אמונה ואין עוול, ההפך של אמונה זה עוול, זה חוסר יושר. ובמובן הזה אני חושב שכולכם מכירים את קבלת שבת, את המזמורים של קבלת שבת. בתור ילד כבר שאלתי את אבא שלי, זיכרונה לברכה, מדוע מזמור אחד מסיים קיבל לשפוט הארץ, לשפוט תבל בצדק ועמים באמונתו, והשני מסיים בעמים במישרים. ואז עוד לא עשיתי ניתוחים על אמונה, כן? להבין שאמונה זה יושר. אמונה ומישרים הם מקבילים, עם, אני לא ב-100% בטוח שהם זהים, אבל הם קרובים מאוד. אמונה ויושר, מישרים, שופטים בצדק וביושר. ומלך המשיח אמור להיות עם צדק ואמונה. והיה צדק אזור מופניו והאמונה אזור חלציו. ראיתם אנשים הולכים עם נשק בארץ ישראל, זה שכיח, כן? לא כולם הולכים בשביל שזה באמת הם צריכים את זה, כן? חלק חושבים כמו רבי אליעזר שנשק זה תכשיט של הגבר, כמו שאישה הולכת עם שרשרת עם הגילים, הוא הולך עם אקדח פה. פעם זה היה חרב, היום זה אקדח, כי זה עושה אותו, נותן לו הרגשה של גיבור ושהוא מושווה משהו. כן, זה רבי אליעזר שמתיר לטלטל את זה בשבת, כי זה תכשיט שלו. חדור חרבך על ירך גיבור עודך ועד עריך, חכמים אמרו זה גנאי, זה רק לפי הצורך, אבל רבי אליעזר ככה חושב, יש פסוקים כאלה. אז מה אדם חוגר? חרב, נשק. מה מלך המשיח יחגור? צדק ואמונה. אי אפשר כמובן לפרש כאן אמונה במשמעות של ההפך מכפירה, אלא יושר. היושר שבמשפט, הצדק והאמונה זה הצדק והיושר. זה, אלה כלי הנשק שבחגור של מלך המשיח. יש הרבה פסוקים מהסוג הזה, למשל הפסוק על האומנים שעשו בעבודת, בהקמת הבית, בבדק הבית, בהפטרה של פרשת שקלים. ולא יחשבו את האנשים אשר ייתנו את הכסף על האדם לתת לעושי המלאכה, כי באמונה הם עושים, הם פועלים ביושר וסומכים עליהם שלא צריך לבדוק אחריהם. כן, כשהייתי ילד קטן עוד קנו במקולת עם משקל ומאזניים, יש גם היום משקל ומאזניים אבל יד הקופה. אבל אני זוכר את המוכר בחנות שם קצת יותר, וזה הרשים אותי מאוד בתור ילד, שהוא רוצה לא לעשות בדיוק את המשקל, לשים קצת יותר, כי קצת פחות זה עבירה חמורה, נכון? ואבן ואבן, איפה ואיפה. אז הוא נותן קצת יותר. אז זה סוחר שרוצה להיות נאמן, רוצה להיות בטוח שכולם מכירים אותו כסוחר ישר ונאמן, שאפשר לסמוך עליו, הוא נותן קצת יותר. זה אמונה. עכשיו בואו נראה דוגמה למושגי האמונה והיושר דרך השאלה של צדיק באמונתו יחיה, כי זה כבר נוגע לוויכוח על עיקרי אמונה בתנ"ך, כן או לא. כך אומרת הגמרא בסוף מסכת מכות, שש תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה מסיני, רבי סמלאי. זה המקור לתרי"ג, כל התרי"ג בא משם. 613 מצוות נאמרו לו למשה מסיני, בא דוד ונידן על 11. שומו שמיים. מצטטים תמיד את ההתחלה, מה עם ההמשך? בא דוד ונידן על 11, זה הכל? אני מפרש, בא דוד ונידן את כל ה-613 על 11 עמודים שנמצאים בתוך הצלע. יסודות, איך בונים בית? איך בונים בית? מה עושים שם? עושים יסודות, נכון? מחפשים את הצלע, שמים עמודים של בטון וברזל בצלע, ואז שמים בית. אם תבנו, מי שיבנה בית בלי יסודות, אתם יודעים מה יקרה, נכון? אנחנו נכנסים לבתים שאנחנו לא באמת יודעים מי בנה אותם וכמה בטון שמו וכמה ברזל שמו והאם זה בסדר. אנחנו לא בדקנו את הקונסטרוקטור ולכל, אנחנו מאמינים, זאת אומרת סומכים על כל אלה שצריכים לעשות את התפקיד שלהם, שהם בודקים, נכון? נותנים אישור. אנחנו מאמינים. ולפעמים קורה שהולכים לחתונה באיזה אולם בירושלים ומסתבר שהאמונה הזאת הייתה כוזבת. ירמיהו אומר דבר כזה לקדוש ברוך הוא: היה תהיה לי כמו אכזב, מה אם לא נאמנו? הבטחת לי הגנה ורודפים אותי, נסים להרוג אותי. זה מים לא נאמנו, מים מייחזר. איך אני יכול לסמוך על ההבטחה? בא דוד ומידן על 11, תפתחו תהילים תתוו ונספור את ה-11. מזמור לדוד, השם מיגור באוהליך, מישכון בעם קודשך. מיגור זה זמני, מישכון קבוע, הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על קרובו. נבזה בעיניו נמאס, ואת יראי השם יכבד. נשבע להרע ולא ימיר. חרטתי, חשב אחרת, כספו לא נתן בנשך, ושוחד הנקי לא לקח. הוא לא נתן את הכסף בריבית ולא קיבל שוחד, עושה אלה לא ימות לעולם. כשהיה רבן גמליאל מגיע למקרא הזה, אומרת הגמרא, היה בוכה, אמר, מן דאביד לו לחולו דלא ימות, אחד המיני הוא ימות? רק אם כל ה-11 אני מקיים, אז לא ימות? אם משהו אחד לא בדיוק, אז יתמוטט? אז מנסים להרגיע את רבי. אני לא הייתי מקבל בקלות את ההרגעה, כי אם יגיד לי מישהו שמ-11 עמודים שעליהם שמו את הבית, אחד הוא לא כל כך, אני לא יודע אם אני נכנס שם. לא יודע. יבוא משהו, איזה זעזוע, איזה רעש אדמה, וזה ייפול. זאת אומרת, אני חושב שהפשט הוא עושה אלוהימות לעולם וכולם. כך נראה לי הפשט, ואני מבין את המצוקה של רבן גמליאל, לא רבי, את המצוקה של רבן גמליאל, מה? עם דרישות כאלה? מי יגיע בכלל לבית השם? ממשיכה הגמרא ואומרת, בא ישעיהו ועמידן על 6. אז כבר אמרתי שאני חושב שהכוונה לכל התרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות זה ההיכל היפה, המפואר, ששם השטיחים ושם כל הציפוי והקירות היפים והעץ והאור, כל הדברים היפים. נכון, אנחנו יושבים פה, יש הרבה, אחרי הקירות יש עוד הרבה דברים שמצפים אותם, אנחנו יושבים פה עם עץ ועם אור ועם ציפוי כזה יפה ועם ספרים וכל זה, אבל אתה לא, זה לא עומד על זה, זה עומד על הבטון והברזל. הבטון והברזל זה 11 עמודים. עכשיו תשאלו קונסטרוקטור, מהנדס קונסטרוקציה, אם אפשר לקחת 11 עמודים ולהפוך אותם ל6. נגיד, כן, מה הבעיה? זה חישוב אחר. מארגנים אחרת את הקונסטרוקציה, וזה אפשר. שאלה כמה בטון וכמה ברזל אתה שם בכל אחד. ככה אני מבין את הגמרא הזאת. איפה ישעיהו? 6. ישעיהו למד ג', ישעיהו למד ג', פסוק תתוו ותזיין. הולך צדקות ודובר מישרים. מה כתוב בתהילים? הולך תמים ופועל צדק. מה עושה ישעיהו? הולך צדקות, דובר אמת בלבבו. אומר ישעיהו, דובר מישרים. נכון? המשל שלי בסדר עם הקונסטרוקטור? הוא לוקח את אותו בטון, את אותו ברזל, ומחלק את זה לשניים. מואס בבית צמא שקוט, זה השוחד. נוער כפיו מתמוך בשוחד, יש לו גם בצע וגם שוחד. אותם אוזנו משמו אדמים, רכילות ולשון הרע. רכילות ולשון הרע, דרך אגב, המשמעות של דמים שם, זה שמישהו יגיד משהו על בן אדם, וזה יגיע לשלטונות ויוציא אותו להורג. זאת הכוונה הראשונית. נכון שאחר כך יש עוד הרבה דברים. אתה יכול להגיד לשון הרע על מישהו והוא נפגע מאוד, וזה כאילו שופך דמים. אבל קודם כל יש שופך דמים. שופך דמים פירושו שאומרים משהו שמישהו יש לו מחשבות כאלה וכאלה על השלטון, ומחר הוא מת. מוצאים אותו להורג. זה דבר שהיה הרבה, ועדיין ישנו. אם הוא לא מת, אז הוא יושב יותר מ-20 שנה בבית סוהר. גם זה קורה. אז כשאתה פותח את הפה, תחשוב מי יכול לעשות שימוש בדברים שלך בשביל להעמיד מישהו למשפט. זה הגרעין של חילות ולשון הרע. לכן אותם אוזנו משמוע דמים, לא שמעתי. נכון, מי ששמע ושתק, רבי יוסי יגלה לציפורי, אם לא רוצה לשמוע, ועוצם עיניו נראות ברע. עכשיו אומר ישעיהו, תראו את ההסבר שלי נמצא בתוך ישעיהו, הוא בעצם למדתי את זה משם, הוא מרומים ישכון, מצדות סלעים נשגבו, לחמו ניתן, מימיו נאמנים, בטוחים המים, הוא, יש לו פרנסה בטוחה, הוא מוצק בסלע, כמו יסודות של בניין, שמים אותה בסלע. מרומים ישכון, מצודות סלעים נשגבו. האחל שלו בנוי בסלע, ולכן הוא יכול, כמה קומות אפשר להרים במנהטן? אפשר להרים הרבה קומות. נכון? 60, 100 קומות, אפשר להרים. אם זה חזק בסלע, אם זה בנוי כמו שצריך. ואם לא, אז גם שתי קומות יכולות ליפול, נכון? ומה אומר ישעיהו? מי שהולך צדקות ודובר מישרים, מועש בבצע מעשקות, נוער כפיו, מתמוך בשוחד, עושה מוזנו משמוע דמים ועושה מנה מרות ברעה שישה, ומרומים ישכון, הרבה קומות יכול לקנות למעלה, מצדות צלעים נשגבו, הבניין שלו בסלע. כלומר, מה שדוד אמר ב-11 דברים, אמר ישעיהו ב-6, וזה רק אינסטרוקציה אחרת. ואין הכוונה שבמקום תרי"ג מצוות, סתם 11 או 6, כמו שחלק מהמפרשים פרשו, אלא שהוא שם את כל התרי"ג על העמודים האלה. במיכה ועמידם על 3. עכשיו יש לנו גם ההפטרה שהייתה, נכון? מה השם שואל ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד ואתמיע לכת עם אלוהיך, 3. רואים ברור שמיכה לוקח רק את החיוביים, והוא לא מזכיר את השליליים. נוער כפיו מתמוך בשוחד, זה לאו, זה כמו לאו. כן, מועץ בבצע מעשקות, זה כמו לאו. הוא אומר רק את החיוביים, כמו שדוד אמר, הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, וישעיהו אמר הולך צדקות ודובר מישרים לפני הלאווים. אז זה מה שכתוב במיכה, וזה מה שאומרת הגמרא. חזר ישעיהו ועמידן על 2, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, בחבקוק ועמידן על 1, וצדיק באמונתו יחיה. איך מפרשים אצלנו צדיק באמונתו יחיה? העקרונות התיאולוגיים שאנחנו מאמינים, שהצדיק מאמין בהם. מאמין בקדוש ברוך הוא, מאמין בתורה, מאמין בביאת המשיח. זה לא מה שכתוב בחבקוק, וזה לא מה שכתוב בגמרא במקור. כי אתה צריך לראות את כל הקונטקסט של הגמרא למכות. על מה מדבר דוד, הולך, צדקו, על, הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו? על מה הולך, מדבר ישעיהו, הולך צדקות ודובר מישרים. על מה מדבר מיכה? עשות משפט ואהבת חסד ועצמי הלכת. ישעיהו על משפט וצדקה. מה זה לצדיק באמונתו יחיה? לצדיק ביושרו. הביטחון המלא והמוחלט שאפשר לבטוח הוא וצדיק באמונתו יחיה, כלומר ביושר הגמור והמוחלט. היושר המוחלט הוא עמוד אחד שהכל עומד עליו. יום אחד לפני שנים רבות עוד לימדתי במכללה לבנות בירושלים, מדי פעם אני פוגש איזה מישהי שלמדה שם במכללה בבית וגן, ומול הולילנד יש בניין שעומד על עמוד אחד, עמוד עבה, עמוד חזק, רציני, אבל הוא עומד על עמוד אחד. ראיתי במקום הרבה עמודים לקחו את כל הקונסטרוקטור, הרים עמוד גבוה ושם עליו בית. זהו. אז אפשר גם בעמוד אחד. והפירוש, זה הפירוש שלי בגמרא במכות, אני חושב שזה פירוש נכון. והוא נותן לנו את האמונה עוד פעם בתור משהו שאפשר להישען עליו. ביטחון. אני יכול להישען על מה שאתה אומר? זה בטוח, זה נאמן מה שאתה אומר? מי הם אנשי אמנה? אנשי אמנה, בלשון חכמים, זה אנשים שאינם משנים מדיבורם, שמילתם מילה. נכון שיש עסקים שעושים את כל העסקים רק באמונה? זאת אומרת, לוחצים יד, אין מסמכים, לא כתוב שום דבר, לא צריך עורכי דין לכתוב דברים, הבטחנו בינינו וזהו. נכון שיש עסקים כאלה? אתם יודעים יותר טוב ממני. יש דברים כאלה. כך אומרים לי, אומרים לי שביהלומים זה ככה, שאם מתחילים לחשוד אחד בשני, אי אפשר לעשות שום דבר, רק על אמונה זה עובד. זאת אומרת, כמובן זה צריך להיות בנוי שהכל ככה. כי אם עמוד אחד לא עובד, אז הכל ייפול. אם הוא לא יכול להיות בטוח שהמילה של השני זה מילה, אז שום דבר לא יעבוד. אבל יש תחומים שלמים בחיים שפועלים על אמונה. המילה היא מילה, היושר הוא יושר, אפשר לסמוך עליו 100%, זהו. זאת אמונה במקרא, וזאת אמונה בספרות חז"ל. מצאתי קצת מספרות חז"ל, אני אתן לכם דוגמאות מעטות. רבי אליעזר הגדול אומר, כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, אינו אלא מקטני המנה. סומך עליי או לא סומך? אם אתה סומך על השם כמו אוכלי המן במדבר, יש לך פת בסל, הוא אפילו לא יביש תולעים למחר, אז למה אתה שואל שאלות יותר מדי? זה רבי אליעזר. מי בז ליום קטנות? מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? קטנות שהיה בהן שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. הייתכן צדיקים שאינם מאמינים? כמו שנאמר על משה ואהרון, הם לא בוטחים עד הסוף. הם לא בטוחים בעצמם, הם לא בטוחים בקהל שלהם, הם לא סומכים. והיה אמונת איתך, זה סדר זרעים ומועד, נכון? זה אותו הפרק בישעיהו. אמונת איתך, שמאמין בחיי העולמים וזורע. מאמין בחיי העולמים וזורע. מאמין, סומך וזורע. הרי אתה לא יודע מה יצמח. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי לבו עליי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורע. תשמחו עליי. ומשהו מאוד מעניין, מרתק אפילו, בספרי האזינו מצאתי, אל אמונה ואין עוול, אל אמונה שהאמין בעולם ובראו. נכון שאי אפשר לפרש את זה בתור פייס? אי אפשר. הבורא שמח על העולם שהתנהג לפי החוקים שהוא קבע. הבורא קבע חוקיות ושמח על החומר, על האנרגיה, על הפיזיקה, כמו שאחד הילדים שלי עושה עם הנכדים, שהוא מפיל שני דברים לארץ, שני מגיעים אותו הדבר, הוא אומר להם, יש פיזיקה. כן, כמו ש... והנכד אחד, פעם זה היה נייר, והנייר אף לספה, ואז הנכד אמר, אין פיזיקה. זה לא עובד, משהו לא עובד. הקדוש ברוך הוא האמין בעולם. נכון שזה ביטוי מפתיע. במובן של יושר, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו נסעת ונתת באמונה, ביושר, מסע ומתן, במסחר, קבעת עיתים לתורה, עסקת בבריאה ורבייה, ציפית לישועה, אלה שאלות. שאלה ראשונה זה נסעת ונתת באמונה. זה לא מה שאתה... עקרונות האמונה של הרמב״ם, זה היושר שלך במסחר. ומה זה מחוסר המנה? מחוסר המנה מי שאי אפשר לסמוך על הדיבור שלו. הרי זה ממחוסרי המנה. מעניין שבגמרא בכתובות מצאנו שטר המנה שאסור להשתמש בו. אסור לו לאדם שישה שטר המנה בתוך ביתו משום שנאמר על תשכן באוהליך עוולה. זאת אומרת, כיוון שאנשים השאירו שטרות כאלה ואחר כך מישהו עשה בזה שימוש לרעה, כלומר, המסחר ביהלומים יכול להתנהל על פי אמון שסומכים אחד על השני רק אם כולם עושים ככה כל הזמן. אם מתחילים לנצל את זה לרעה, זה נופל. וזה מה שקרה עם שטר המנה. שניצלו את זה לרעה, ואז עכשיו אסור כבר להשאיר שטר המנה בבית, כי מישהו יכול להשתמש בו. אבל אני חושב שביררנו מספיק ברור שגם בתנ"ך וגם בספרות חז"ל, אמונה איננה ההפך של כפירה, אלא ההפך של חוסר ביטחון. ושל עוול. כלומר, מה אני סומך עליו, על מה אני נשען, ומה אני בוטח, להאמין ולבטוח, אני יכול לבטוח במשהו מוצק פיזי וביושר מוסרי. עכשיו, שכמובן אפשר לראות את הקשר בין אמונה המקראית לבין האמונה האמנה של הרס"ג והרמב״ם. דבר שאני I believe it, זה הדבר שאני סומך עליו. אפשר לראות את המעבר, אבל זה מעבר מאוד מאוד ברור. עכשיו אני עובר ישר לימינו, לתקופה המודרנית, ואני מתחיל בארץ ישראל. הייתי מתחיל ברב קוק, אבל עכשיו פה אני אתחיל ברב סולוביץ'. כשישבתי על זה, כתבתי את הפרקים הראשונים והסברתי למאיר ליכטנשטיין מה אני עושה, אז הוא אמר, איש האמונה הבודד. ואחד הדברים היפים שראיתי שם באיש האמונה הבודד, שהרב סולובייצ'יק אומר בפירוש שכדי להתמודד עם שאלת האמונה בימינו צריך לצאת מההקשר הפילוסופי ולחזור אל המקרא. לא פעם אחת ולא שתיים מצאתי שאני נפגש עם הרב סולובייצ'יק בעניין הזה, שהוא הבין היטב מבלי שהוא עשה את, אני לא מניח שהוא עשה את המחקר הזה, אבל הוא הבין את זה באינטואיציה, באינטואיציה מבריקה ובידע שהיה לו, שאמונה במקרא זה לא אמונה שיש לה קשר לשאלת השכל והפילוסופיה והעקרונות של האמונה שאפשר להוכיח אותם או לא להוכיח אותם מבחינה שכלית וכל זה. הרב סולובייצ'יק אומר, צריך לחזור לתנ"ך. ובשבילי זה כמובן חוויה מיוחדת, כי הרב סולובייצ'יק ראה את אותו הדבר והבין שאנחנו צריכים לחזור לשורשים של מושגי האמונה, ואי אפשר להישאר רק בתחום של הרמב״ם, של הרב סעדיה גאון, של הרמב״ם, של אמונה מול כפירה, וכל הדיונים עם שכל ואמונה, שכל ואמונה, מה אפשר להוכיח, מה אי אפשר להוכיח. הסיבה היא מפורשת אצל הרב סולובייצ'יק, זה שאנחנו חיים בעולם פוסט-קנטיאני. אנחנו אחרי קאנט, ואחרי קאנט, הרב סולובייצ'יק הוא כבר נאו-קנטיאני. אחרי קאנט אין דברים שאפשר להוכיח אותם בשכל, כי בשכל אפשר להוכיח גם את האור וגם את החושך, גם את הבריאה וגם את הקדמות. אפשר להוכיח באותה מידה. כלומר, אין דברים מוצקים שאפשר להוכיח אותם בשכל. בעולם כזה אי אפשר עוד להישאר בתחום של אמונה מול כפירה. זה דיון חשוב. חשוב לברר מה הם עקרונות האמונה שאנחנו דוגלים בהם, ומהו ההפך של כפירה. אבל אי אפשר להתחיל שם, וגם אי אפשר לסיים שם. זה מה שאומר הרב סולובייצ'יק, ואיש האמונה עבודת. ומה ההפך של אמונה אצלו? ייאוש. הייאוש. ברור, הרב סולובייצ'יק חוזר לתנ"ך. ההפך של אמונה זה חוסר ביטחון. אני אקרא לכם קצת, למרות שאני נדמה לי שאיש האמונה הבודד כולם מכירים פה, בכל זאת אני אקרא לכם כמה דברים. אין כוונתו של חיבור זה לדון בבעיה עתיקת היומין של אמונה ושכל. האדם המאמין אשר חווייתו הדתית עמוסה מאבקים פנימיים וסתירות, הפוסח על שתי הסעיפים בין דבקות באלוהים ובין ייאוש, שעה שחש כי נעזב על ידי האלוהים, אשר משוסע בגלל הניגוד המובלט בין הערכה עצמית ובין התבטלות. תפקידו קשה היה מאז ימי אברהם אבינו ומשה רבינו. זה ברור, אני חוזר לתנ"ך. הוא מצהיר את זה. אפשר לציין את אופייה של הדילמה בפסוק בין שתי מילים. אני בודד. הנני מתייאש משום שאני בודד, על כן מתוסכל אני. מאידך, חש אני שכוחי מתחדש בי, ושחוויה זו של בדידות דוחקת את כל כולי לעבודת השם. מול הייאוש אני כל כולי הולך אל האמונה, כי אחרת אני לא קיים. הייאוש מחייב אותי להתמסר כל כולי לאמונה. הסיבה האמיתית, ואני משער שאתם רובכם קראתם את איש האמונה באנגלית, אז זה קצת מוזר לקרוא את זה בעברית, אבל כיוון שאתם בוודאי זוכרים משהו, על כל פנים רבים מכם. הסיבה האמיתית והמרכזית של תחושת הבדידות שממנה איני יכול להשתחרר מצויה בחוויית האמונה עצמה. אני בודד מפני שבדרכי הצנועה והבלתי מושלמת אני איש האמונה, אשר לדידו להיות פירושו להאמין. זאת אומרת, האמונה זה החיים. אין חיים בלי אמונה, אי אפשר לחיות בלי אמונה. האמונה זה חלק מן הנפש, מן הנשמה שרוצה להתקיים. עכשיו, הגריד הוא אקזיסטנציאליסט, נכון? אתם יודעים את זה. זה ביטוי מובהק של אקזיסטנציאליסט. הרב קוק הוא הרמוניסט, הוא נמצא במקום אחר לגמרי, גם ביחס לקבלה וגם בתפיסה אחרת. שני עולמות לכאורה. הרב קוק אומר דברים דומים מאוד. קודם כל, הרב קוק מזכיר את קאנט ואת הנאו-קאנטיאנים בפירוש, והוא מודע לחלוטין לזה שמאות שנים חשבו שאפשר להוכיח בשכל דברים ואי אפשר להוכיח שום דבר. וההפך אצל הרב קוק, ההפך של האמונה, איננה הכפירה. זאת אומרת, הרב קוק מבדיל בין גוף האמונה, שהוא שם זה הפך של כפירה, אבל שורש האמונה זה לא הפך של כפירה, זה החיים עצמם. ואני, כשאני רואה שהרב קוק והרב סולובייצ'יק מדברים כמעט באותה שפה על אמונה, אף על פי שהם באים משני עולמות פילוסופיים שונים, אבל שניהם בכל זאת חיים בעולם המודרני, ושניהם בכל זאת חיים אחרי קאנט, ומודעים לזה, מכירים את זה. יש הרבה אנשים בימינו שחיים בעולם המודרני ולא ישמעו על קאנט מילה אחת. בכמה ישיבות לומדים ביקורת התבונה הטהורה. זה לא בסדר הלימוד של עולם הישיבתי. גם אינני חושב שבישיבות של הרב קוק ושל הרב סולובייצ'יק הכניסו את זה לסדר הלימוד. אבל הרב קוק והרב סולובייצ'יק קראו את קאנט עצמו. אבל הם לא יעשו את זה בהכרח לתלמידים שלהם, כי הם לא יאמינו שזה מספיק טוב, כי אתה לא יודע לאן בדיוק תלמידים יגיעו עם זה. אבל צריך לסמוך על מערכת לימודית, וזה לא קל. אבל מאידך, הם ייתנו לתלמידים הרבה דברים שלהם ושל אחרים, דברי הגות, שכבר מבוססים על הפנמה של קאנט. דבר דומה כתב הרמב״ם לבנו כשהוא אמר לו, אל תלמד אריסטו במקור. תלמד אריסטו דרך הפילוסופים הערבים, המוסלמים, אל-פרבי, שכבר עשה לאריסטו רדוקציה מסוימת לתוך העולם של אמונה. של אמונה תיאולוגית. הרמב״ם לא ממליץ לכל אחד ללכת ללמוד אריסטו במקור, הוא מבין שזה מאבק קשה, אז הוא אומר, תלמדו אל פרבי. מישהו כבר עשה את העבודה הזאת. ככה הם נהגו כולנו. כן, יש לי עוד דוגמאות לתופעה הזאת. יש מספיק הגות נאו-קנטיאנית בעולם היהודי, שאפשר להשתמש בה ואפשר לתת ממנה לתלמידים כדי שיהיה להם מושג על מה מדברים. למשל, רנק, יודעים מי היה רנק? רבי נחמן קרוכמן, מורה נבוכי הזמן, לא כולם יודעים. אבל הוא עשה להגל את מה שאל-פרבי עשה לאריסטו. ויהודים טובים קראו רנק. כן? אפילו היה פעם, לימדתי פעם כתבי הרב קוק, מאמר של הרב קוק באורות ובמכללה בית וגן, וישבה שם הרבנית נחמה אריאל, אשתו של הרב יעקב אריאל, והיא אומרת לי, זה מזכיר לי את רנק. אמרתי, איפה למד את רנק? אמרתי, אמרה לי, בבית הספר בכפר הרואה, בבית הספר התיכון בכפר הרואה, למדנו רנק. אמרתי, מי המורה שלימד שם רנק? אז היא סיפרה על המורה שלה. יש דברים כאלה. אני אומר את זה כי גם הרב סולובייצ'יק וגם הרב קוק לא הכניסו בתוכנית הישיבה שכולם ילמדו פילוסופיה. כנראה שהם הניחו שזה מסוכן מדי. צריך להאמין במורים ובטקסטים, במורים, בתלמידים, באווירה, אתה לא יודע מה בדיוק יהיה שם. אז הם סומכים על טקסטים משניים. מישהו שכבר מגלגל את זה בהמשך. ובכל אופן שניהם, גם הרב קוק וגם הרב סולובייצ'יק, מודעים היטב לזה שהם חיים בעולם שאחרי קאנט, בעולם שבו אין ודאות שכלית. השכל לא מספק ודאות. במילים אחרות, אי אפשר להאמין בשכל. יש גבול למדע. אתה לא יכול להאמין במדע ובשכל, יש לו זה גבול. ממילא שאלת האמונה הופכת להיות שאלה שמעבר לשכל ולפילוסופיה. זה מה שאומר הרב סולובייצ'יק, זה מה שאומר הרב קוק, ואז ההפך של אמונה הופך להיות ייאוש, החידלון והייאוש. מובאות אחדות מהרב קוק, האמונה איננה לא שכל ולא רגש, אלא גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה. אז הרב סולובייצ'יק, שהוא אקזיסטנציאליסט, אומר החיים, והרב קוק אומר הנשמה. אבל הם אומרים את אותו דבר. ממש את אותו דבר. שזה באמת יפה בעיניי, זאת אומרת, לראות איך שני גדולי עולם מתוך שתי פילוסופיות שונות מגיעים לאותו הדבר, זה כמו שני עדים, נכון? אז פי שניים עדים יקום דבר. כי עד אחד, נגיד ככה, במובן שאמרתי עכשיו, הרב קוק ותלמידי הרב קוק, כולל כל מה שאני אומר, שאני גדלתי בבית מדרשו של הרב קוק, זה הכל עד אחד, כן? זה הכל בא מאותו מקור. אבל הרב סולובייצ'יק בא ממקום אחר. או כשאני מוצא בראשונים, כשרמב״ם ורמב״ן אומרים אותו הדבר, אני אומר, פי שניים עדים יקום דבר, על זה אפשר לסמוך, לסמוך להאמין. כי הם באים משני מקומות. אומר הרב קוק שם, בקטע שהתחלתי, האמונה אינה לא שכל ולא רגש, אלא גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה שצריך להדריך אותה בתכונתה. כשאין משחיתים את דרכה הטבעי לה, איננה צריכה לשום תוכן אחר לסעדה, אלא היא מוצאת בעצמה את הכל. כאן יש הבדל בין הרב קוק לרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק אומר שהנשמה מעצמה יכולה להביא אותך לייאוש. הוא אקזיסטנציאליסט. הרב קוק הוא הרמוניסט, הוא מאמין שהנשמה ביסודה היא מוארת, יש לה שפע עליון והיא מוארת, ואם לא מפריעים לה אז היא תגיע. תן לו באופן טבעי לצמוח ויאמין. הרב סולובייצ'יק לא יסכים עם זה, אבל שניהם מסכימים שהאמונה זה משהו שמעבר לשכל. בעת החלש אורה של הנשמה, אז בא השכל והרגש לפנות לפני הדרך. השכל והרגש של האמונה עוזרים במצבים קשים, אומר הרב קוק. או במקום אחר הוא אומר, האמונה והאהבה הן תמיד מחוברות זו עם זו. אדם עובד הוא הכופר, חייו אינם חיים. שזה כמעט בדיוק הרב סולובייצ'יק. האמונה היא שירת העולם העליונה. קטע מדהים שהרב קוק כתב, לא, נעשה משהו אחר קודם. אומר הרב קוק, אחד הדברים הראשונים שהוא כתב, אומר הרב, כתב הרב קוק באיגרת, ממש בהתחלת דרכו ביפו, דע שאף על פי שאיסור גמור וחולי רע הוא, אפילו מי שמסתפק ומהרהר על האמונה השלמה, מכל מקום לא מצינו שדנו חז"ל דין אפיקורוס כי אם על הכופר, דהיינו המחליט ההפך. כלומר, מי שיש לו ספק, ספקות, אין לו דין כופר. זה חידוש, מרחיק לכת. כלומר, יש, אם אנחנו ניקח את כל דיני כופר שמופיעים ברמב"ם, אז חיינו לא יהיו חיים, נכון? אנחנו, יש הרבה אנשים שצריך לרדוף אותם, ואנחנו לא נגמור. ומה זה, אם מורידים ואין מעלים, אנחנו, לאן אנחנו נגיע עם זה? אומר הרב קוק, קודם כל, דין כופר שכתוב ברמב"ם זה רק מי שמחליט להפך. ואז הוא מנתח ואומר שעל פי הפילוסופיה החדשה, אין מקום להחלטה ודאית להפך. אי אפשר, אתה לא יכול להחליט להפך. מי שיודע את קאנט, יודע שאי אפשר להוכיח את הכפירה. האמונה נותנת לך חיים, אי אפשר להוכיח אותה. הכפירה, מה נותנת לך? להוכיח אותה אי אפשר. זה הרב קוק, זה פשוט ביטוי יפה שהרב קוק נשען על קאנט ומשנה סדרי עולם. ולכן הוא בא למסקנה שהאפיקורסים מודרניים יש להם סיבות אחרות שמביאות אותם לזה. כי אי אפשר להגיע לוודאות ש... ודאות אתאיסטית. זה בטוח לך? על סמך מה? איך אתה יכול להוכיח דבר כזה? אי אפשר להוכיח את האמונה, אי אפשר להוכיח את הכפירה. לכן הוא אומר שבעולם המודרני יש מקום רק לספקנות. ואגנוסטיקה, כן? ספקנות. ספקנות אין הדין של כפירה. זה לא טוב, זה רע מאוד, צריך להתמודד עם זה, זה מחלה, אבל זה לא כפירה. זה שינוי מרתק, ואחד הדברים שהראיתי, אתם כבר הבנתם שאני הולך על שניים מדין יקום דבר, במקום אחר, בהקשר אחר, כותב חזון איש להלכה שאין בימינו דיני כופר. עכשיו, החזון איש תולה את זה בזה שהשגחת השם איננה גלויה בדורותינו כמו שהייתה בדורותיהם. זאת אומרת, החזון איש קושר את זה בשינוי בטבע המציאות, והרב קוק קושר את זה בשינוי בתודעה המודרנית, ושניהם באותה מסקנה, שדיני כופר הם לא רלוונטיים. אין דין מורידים ואין מעלים. לשון החזון איש, שתאמיני לי שיש, ונראה שאין דין מורידים ואין מעלים, אלא בזמן שהשגחתו התברך גלויה כבו בזמן שהיו ניסים מצויים ומשמש בת קול וצדיקי הדור תחת השגחה הפרטית הנראית לעין קול, והכופרים אז היו בנליזות מיוחדת בהטיית היצר לתאוות והפקרות, ואז היה ביאור רשעים גדרו של עולם. שהכל ידעו כי הדחת הדור מביאה פורענויות לעולם ומביאה דבר וחרב ורעב בעולם. אבל בזמן ההלם, שנחרטה האמונה מנדלת העם, אין בהורדה לבור גדר הפרצה אלא הוספת הפרצה, שיהיה בעיניהם כמעשה השחתה ואלימות חס וחלילה. וכיוון שכל עצמנו לתקן, אין הדין נוהג בשעה שאין בו תיקון, ועלינו להחזירם בעבותות אהבה ולהעמידם בקרן אורה במה שידנו מגעת. עכשיו אתם מסכימים איתי שהחזון איש לא בא מעולם הרעיונות של הרב קוק, וגם לא מעולם הרעיונות של הרב סולובייץ'. אתם מבינים מה שאני מנסה לעשות. אני מנסה להראות שמגיעים לאותן מסקנות מכיוונים שונים והפוכים. אחר כך הרב קוק והרב סולובייצ'יק והחזון איש מביאים שיקולים דומים מאוד, שכופר צריך להיות רשע, צריך להיות מזיד. עוד יש בזה תנאי, אומר החזוני, שלא יהיה אנוס, כמו שכתב הרמב״ם בהלכות ממרים, שבניהם ותלמידיהם חשובים כאנוסים וכתינוק שנשבע. כתינוק שנשבע מביא קורבן שגגה. הם מצווים אנו לאחיותו ואף לחלל עליו את השבת בשביל הצלתו. והגאות מימוניות, פרק ו' מלכות דעות, כתב שאין רשאים לשנותו אלא אחר שאינו מקבל תוכחה. ועוד מצטט החזון איש, מה שמצטט גם הרב קוק, שבסוף ספר אהבת חסד כתב בשם הגרים מולין שמצווה לאהוב את הרשעים, מטעם זה שאיננו יודעים להוכיח אותם. כבר בגמרא נאמר, אין בנו מי שיודע להוכיח. והביא כן מתשובת מהר"ם מלובלין, כי אצלנו הוא קדם תוכחה, קדם תוכחה שאין לנו יודעים להוכיח, ודנים אנו אותם כאנוסים. עכשיו, החזון איש לא יעזור עם הרעיון של הרב קוק שלפסקן יש גדר אחר מאשר לכופר, כי זה עיון מחשבתי. זה עיון פילוסופי. בשביל זה אתה צריך להיות מודע לכאן ולעולם שאחרי כאן ולהבין שכאן קרה משהו. החזון איש מבין שהעולם השתנה. אבל הוא לא תולה את זה בפילוסופיה, תולה את זה בהשגחת השם. זה מה שעושה את זה כל כך יפה, שזה בא ממקומות שונים, אבל הם כולם רואים את השינוי. ולכן הרב קוק מדבר על ספקן ועל אנוסים ועל שוגגים, אנוסים וכדומה. חזון איש מדבר על אנוסים ועל שוגגים ועל שינוי בעולם. הרב סולובייצ'יק מדבר על עולם אמונה של איש מודרני שהוא עומד בין חידלון וייאוש לבין אמונה, והוא מוכרח להאמין אם הוא רוצה לחיות. זאת הישרדות. אם הוא רוצה סורווייבינג הוא צריך להאמין. האמונה היא הכוח שמחזיק אותו. והם כולם נמצאים במקום דומה, בשדה דומה, מבחינתי, מבחינה סמנטית פילוסופית. הם חוזרים לתנ"ך, הם חוזרים לאמונה. חזון איש שכותב על הספר שלו אמונה וביטחון, והרב קוק שבמפורש חוזר לתנ"ך, והרב סולובייצ'יק שבמפורש חוזר לתנ"ך, חוזרים לתנ"ך. האמונה זה ההפך של חוסר ביטחון, שאם ניקח אותו עד הקצה זה ייאוש, או ההפך של עוול מוסרי. ומה נעשה עם כל העולם הגדול שבנו רב סעדיה גאון והרמב״ם? אנחנו נמשיך לשיר אדון עולם ויגדל, ואנחנו נלמד את העקרונות וכן הלאה וכן הלאה, אבל אנחנו גם נדע שמה שהרמב״ם חשב שאפשר להוכיח בשכל כבר אי אפשר להוכיח בשכל. הרי הרמב״ם חשב שאפשר להוכיח את מציאות השם מפני שאריסטו דוגל בזה. ואפשר להוכיח את זה על פי הפיזיקה של אריסטו, את המטאפיזיקה של אריסטו. ולכן גם מי שרחוק מכל אמונה במובן התיאולוגי בתנ"ך, טוב, מה שמוסכם על התנ"ך ועל אריסטו, אז אתם כולכם יודעים את מציאות האל. זה מה שחשב הרמב״ם. הבאתי לזה הוכחה שלדעתי חזקה. הרב ביגמן ממעלה גלבוע אפילו אמר על זה ביטויים יוצאי דופן, שזה מין משהו מנצח כזה, קלף מנצח. הרמב״ם לא מונה בין הכופרים את הכופר בבריאת העולם. יש לו רשימה של כופרים הרבה. אין אצלו כופר בבריאת העולם, הוא לא מביא את זה. למה הוא לא מביא את זה? אתה מבין למה? כי הרמב״ם אומר בעצמו שאי אפשר להוכיח את זה. זאת אומרת, אני יכול להוכיח מן הרמב״ם שבמקום שאי אפשר להוכיח את האמונה, מי שאיננו מאמין, איננו מזיד ואין לו דיני כופר. זה ממש, זאת ממש הכרעה. הרמב״ם לא מונה את כופר בבריאת העולם, כי הוא בעצמו בכמה מקומות אומר את זה אי אפשר להוכיח. ואם אי אפשר להוכיח, אז מי שכופר בזה הוא לא מזיד. זה רע מאוד שכופרים בבריאת העולם, זה חבל מאוד, זה עטוב מאוד, זה עושה צרות גדולות בעולם היהודי. כן, עולם ומלואו מאמינים בבריאת עולם ואתה לא מאמין בזה, אבל אי אפשר להוכיח, אם אי אפשר להוכיח אין מייזיד, אם אין מייזיד אין דיני אפיקורוס. אני עדיין נתקל בזה שתלמידי חכמים לא מעטים, לא מודעים לזה. ואומרים, הוא אפיקורוס והוא רשע והוא ככה, כופר, כל מיני מילים כאלה. ומדי פעם, אני אומר איזה מילה, אומרים לי, אני אומר, רגע אחד, את מי אתה רוצה? אתה רוצה הרב קוק או חזון איש או הרב זרוויצ'יק? תבחר. בדרך כלל עם בחורי ישיבות, החזון איש הוא סמכות יותר חזקה מהרב קוק. אז אני מביא לו חזון איש. מה, אתה יודע מה שהחזון איש כתב או אתה לא יודע? אם אתה לא יודע, אז בוא תלמד. אם אתה יודע, אז למה אתה מדבר ככה? עכשיו, אני לא אביא לו הרב קוק כי הוא לא... הוא לא בוטח בו, נכון? הרב סולובייצ'יק, אולי הוא שמע. אבל אני פשוט לוקח, זה היתרון, כשאתה בא עם שלושה כאלה, שכל אחד הוא עולם אחר, שאתה יכול להראות את היסודות האלה לדעת הכל, כן.
בפי חזון איש, למה אין יודעים להוכיח אותו?
כבר בגמרא כתוב שאין יודעים להוכיח, שאין בנו מי שיודע להוכיח, כי... רבי עקיבא אמר כך. אני אתן את ההסבר היפה שנותן בעל התניא. בסדר? בשולחן ערוך הרב הזה. מצרף את חב"ד. הוא אומר, כתוב, הוכח תוכיח את עמיתך רבי סער הרחיד. זאת אומרת, צריך, בשביל להוכיח אתה צריך להרגיש עמית, חבר. אם אתה בחברות, בחברות מספיק טובה, אתה יכול להגיד לו, זה לא טוב מה שאתה עושה, מה שעשית. זה לא טוב, זה לא נכון, לא כדאי לעשות ככה. ושהוא לא ישנא אותך. כי אם הוא ישנא אותך, אז שוב אנחנו לא יודעים. כן, האם אנחנו יודעים להגיד למישהו תוכחה, והוא לא יכעס, והוא לא יעלב, והוא לא ישנא. הוכח תוכח את עמיתך, ולא תישא עליו חיית. באמת הגדר בהלכה, שאם הוא מתחיל לריב איתך ולהתווכח איתך, אז גם אנחנו מכירים איתך. אז אומרת הגמרא, אנחנו לא יודעים להוכיח, כי אנחנו מוכיחים והם כועסים, נעלבים וכועסים. אז יוצא שגדר התוכחה הוא בעצם חברות. האם אנחנו יודעים לפתח אהבה כזאת עם בני אדם שנוכל להגיד לו לא טוב מה שאתה עושה. כל אחד יחשוב כמה צריך חברות ואהבה בשביל שאפשר להגיד פעם דבר כזה. אם אפשר להגיד פעם דבר כזה, האם אפשר להגיד גם פעמיים, שלוש, האם אפשר לעשות את זה למקצוע. זה ההסבר של הרב מילדי.
המנפה של מי שאתה יכול להוכיח, הוא במדרגה שהוא מאמין.
נכון, ושביניכם יש אמון. הפרק האחרון במאמר שלי נקרא האמונה לנוכח השואה. חשבתי שאי אפשר לכתוב מאמר על אמונה בימינו בלי לעמוד מול השואה ולומר לפחות משהו, אחרת חבל לכתוב מאמר. הרב קוק נפטר לפניכם, הסולובייצ'יק ראה את זה, אבל שניהם, התפיסות שלהם התעצבו לפניכם. כתבתי, לולא השם שהיה לנו וקום עלינו אדם, אזי חיים בלעון ובחרות הפעם בנו. כתוב בתהילים קכ"ד, לולא השם שהיה לנו וקום עלינו אדם, אזי חיים בלעון. בפרשנות מחודשת שברצוני להציע לפסוקים אלה, עכשיו אני עושה דרשה לפסוקים האלה, עלינו לומר, לולי האמונה בהשם שחזרה להיות אמונה קיומית לשורש החיים, אמונה שהיפוכה הוא חידלון וייאוש, ספק אם היינו יכולים להחזיק מעמד בקום עלינו אדם בזמן השואה. אזי חיים בלעונו בחרות הפעם בנו. כל אמונה שכלית פשטה לנוכח השואה את הרגל. אי אפשר להגן עוד על שום דבר. וכך אני מצטט את הרב יהודה עמיטל, שיש פה לא מעטים שמכירים אותו, פליט שואה שזכה לעלות ארצה ללמוד וללמד תורה ולהעמיד בהנהגתו את ישיבת הר עציון בגוש עציון המתחדש. והרב עמיטל כתב שאחרי השואה אי אפשר עוד לבנות את עבודת השם על בסיס הכרת הטוב, אלא על המדרגה האחרונה של חובות הלבבות, על אמונה שקיימת ועומדת אפילו בתקופה של הסתר פנים. זאת אומרת שהאמונה הפכה להיות, חזרה להיות אמונה בשורש החיים, בשורש הנשמה, בעצם הקיום. זה תהליך שקרה בעולם היהודי המודרני, וזה משותף ליהודים דתיים ושאינם דתיים. ההתעקשות אל מול השואה שאנחנו נתקיים. העם היהודי ישרוד ויתקיים. שזה כמעט תמצית האני מאמין של יהודים מכל הסוגים אחרי השואה. זה מדינת ישראל, זה עולם הישיבות. כולם ניצבים מול השטן ואומרים לו, אנחנו קיימים. כמעט העיקר הגדול ביותר, ואני אינני יודע מאיפה בא הציטוט הזה, אבל הרב עמיטל מביא שהצורר בעצמו לפני התאבדותו בבונקר בברלין אמר, היהודים ניצחו. כי מבחינתו, אם הוא לא הרג את כולם, היהודים ניצחו. בטירוף שלו השטן שם את האצבע בדיוק על הנקודה הזאת. אני חושב שזה מה שהעולם היהודי מבין אחרי השואה, ובפרק פה יש עוד דברים חשובים. אני מביא שלושה ניצולי שואה, הרב יהודה עמיטל, אבא קובנר
שהוא משורר, איש השומר הצעיר, שניהם יש להם שיח אחד עם השני, יש להם ויכוח אחד עם השני, אז אני מביא את שניהם. ואיתמר יוזקסט, משורר ניצול שואה שחי בתל אביב, ושיריו הם בשבילי שירים רבי השראה. הוא קורא לעצמו משורר נאו-דתי, כלומר חוזר אל העולם הדתי. הוא סיפר לי שהוא היה בברגן בלזן כילד בן 10, והדרך שלו אל היהדות התחילה שם. אחרי שראיתי ושמעתי וקראתי כל כך הרבה אנשים שאיבדו את אמונתם בשם או בעולם הדתי בשואה, תמר יאוס קסט הוא איש שבא ממשפחה מתבוללת והתחיל את דרכו חזרה כילד בשואה. אני פעם ראשונה פגשתי אותו בסמינר על השואה בירושלים, היה פרופסור אליעזר שווייד, ואיתמר יאוזקסט ואני. ואני דיברתי על הסתר פנים, והוא דיבר אחריי. והוא אמר, אינני יודע מדוע הרב שדיבר לפניי, כלומר אני, דיבר על הסתר פנים, אנחנו ראינו את אלוהים בשואה פנים בפנים בתוך האש. זה לא היה הסתר פנים, זה היה גילוי פנים. ויש לו שיר גילוי פנים, שאני מביא אותו במאמר. הייתי עמום, זה היה שוק. בכל האולם, ישבו שם אנשים פליטי שואה, זה היה שוק. ואמרתי, רק מי שעבר את השואה יכול לדבר כך. אז כל זה אני מביא בחתימת המאמר. המאמר בנוי על אמונה אל מול אחותיה, מהמקרא עד ימינו, והפרק האחרון הוא אמונה אל מול השואה, עם שלושה פליטי שואה, כל אחד איך הוא מגיב, איך הוא הגיב בעניין הזה, ועדיין אני חושב שעוד לא התמודדנו עם אמונה שהיא ההפך של אבל, שזה המשימה של הדור שלנו, לפי הבנתי, לחזור לצדיק באמונתו יחיה ולשפוט תבל בצדק ועמים באמונתו, אל אמונה ואין אבל, צדיק וישר הוא, לחזור לאמונה במובן של היושר המוחלט. אני חושב שזה האתגר הגדול שלפנינו, וכפי שכבר אמרתי, המאמר כולו אפשר למצוא אותו באתר שלי, כן.
אז מצאת כיוון שעוד יכול להיות לאנשים, לשוגים, לספקנים, זה טוב שכולכם אינכם כופרים, ולא נוריד אתכם, ולא נזכור אתכם, ולא נוציא אתכם מן הכלל. אבל מצד אחר, עדיין העמדות שהם נוקטים, הן עמדות של כפירה. אתה מסכים שאנו מתחילים שיש דברים שבמרכאות חייבים להאמין עדיין? ואני חושב שיש סכנה גדולה, אני שומע את זה מתלמידים שמפחיתים בערך של אמונות דעות, שאומרים שלא חשוב מה שמאמינים, ובלבד שנתנהג במישרים ולא עוול, וזה לא הרפורמים של המאה ה-19. זה בני הישיבה של היום.
הפוסט-מודרניסטים.
כן, ויש סכנה גדולה שאני רואה בדבריך היום, ש... כאילו יכולים לעבור מאין לנו לחייב את, את החופים והסופרים האלה בכפירה לנקודה שאין כפירה מפני שאין דברים שחייבים להאמין בהם, ואנחנו יכולים להיות במרכאות צדיקים ולסלוח לכולם. אני לא מצטט את הרבורך בר המפורסם שנבח אפיקורס ושויידי בלייט אפיקורס, אבל בכל זאת, אם אין אנו אומרים בחוזק שיש קו שמפריד בין האמונה ובין הכפירה, ושיש דברים שאני חייבים להאמין להם, אז העולם הפוסט-מודרני נופח.
כן, מצד שני, יש לי מבקרים מהצד השני שאומרים, אבל הרב יואל, אתה השארת את עקרונות האמונה ואתה מתייחס לכופרים ברחמנות, אז עדיין יש אצלך התנשאות. זאת אומרת, אתה עדיין חושב שאתה יודע את האמת יותר מאיתנו. זה אומרים לי מהצד השני. אז כיוון שיש לי הביקורות האלה משני הצדדים, אני מחזיק מעמד. זאת אומרת, אני לא אמרתי שזה לא חשוב. הרב קוק גם לא אומר, לא הרב קוק, לא הרב סולובייצ'יק, לא החברים שלא חשודים בזה, הם מכילים את האמונה מול, של מול הכפירה בתוך מערכת יותר גדולה, שיש לה שורש החיים, שורש האמונה, שזה לא מתחיל במה שאפשר להוכיח ודברים כאלה, וזה לא אומר שזה בלתי חשוב. זה הבדל נכון בין מודרני לפוסט-מודרני. אצל לפחות חלק מהפוסט-מודרניסטים באמת אין שום אמת שהיא חשובה, זה רק סיפור, כל אחד מספר את הסיפור שלו. אז זה אני מתווכח, אני בחזית מתווכח איתם כל הזמן. כי אם ככה, אז אין תנ"ך ואין ארץ ישראל ואין עם ישראל ואין שום דבר. ולהפך, אני סופג מהצד השני שאומרים לי, ההתנשאות שלך עדיין בתוקף. זאת אומרת, אתה עדיין יודע, מאמין ויודע, ואתה אומר, מנקודת מבט של מישהו שמסתכל מלמעלה, אתה אומר, הם שוגגים. הם שוגגים, הם אנוסים, הם טועים וכדומה. בפעם אחת הייתה לי חוויה מאוד מעניינת בשיח עם חילונים במלון שורש בפרוזדור ירושלים, שאמר איש חילוני, מה אתם רוצים, שתקפו אותי על זה, אמר, מה אתם רוצים ממנו? אתם עושים בדיוק את אותו הדבר. אתם מכניסים את הדת ואת הדתיים ואת הדתיות לתוך תרבות והיסטוריה, ואתם כועסים עליו שהוא מכניס אתכם לתוך הקונטקסט שלו, של האמונה ושל הדת. והייתה שתיקה גמורה שם. וזה היה פעם אחת שניצחתי לגמרי. זאת אומרת שמישהו חילוני אמר, מה אתם רוצים? כן, אנחנו, החילונים עושים אותו דבר. איזה טענות יכולות להיות לכם שהוא מתנשא ושהוא מסתכל מלמעלה? אתם עושים אותו דבר. זה היה פעם אחת שהצלחתי.
אבל הבעיה גם מן החילונים, הבעיה מן נאו-דתיים, כפי שאמרת. הבעיה מהחוגים שלנו שחושבים שככה להתנהג, אני לא חייב להאמין. יש מזה השלכות רבות, הייתי אומר, גרועות מאוד.
אני לוקח אותם קצת יותר בקלות ממך. למה? מפני שלאכול הוא אוכל. ולשתות הוא שותה, והוא לא אומר שזה נרטיב. ולישון הוא ישן, זה כל מה שהוא צריך, הוא עושה את זה בוודאות מוחלטת, ובלי שום שטויות והבלים על נרטיב. אז בבקשה, עכשיו אני לא המצאתי את זה, רב סעדיה גאון המצא את זה, נכון? רב סעדיה גאון, רבנו בחיי, אומר, מה אם כל הספקנים כבר עד היו? לאכול הוא אוכל, לשתות הוא שותה. אז זאת אומרת, אני תופס אותם בנקודות האלה. אתם בעצמכם לא מתנהגים ככה, זה רק התחכמות שלכם, בדברים שחשובים לכם אתם יוצאים חוצץ, הם לא נאמנים עד הסוף לעצמם. כי אם הם היו נאמנים עד הסוף לעצמם, הם לא היו יכולים לכתוב את מה שהם כותבים ולעשות מה שהם עושים.
אבל בגישה להלכה...
כן.
לא, אבל אם ניקח את החברה שהם מחזיקים בדעות האלה והם נאו-אורתודוקסיים, נמצא אותם שירה חדשה. נמצא התאחדות בשמירת המצוות.
אני יודע.
הדברים של ההלכה... זה אחד
הולכים השני. אני יודע, זה הרי אנחנו חיים את זה. אני לא לוקח אותם, אני חושב שהם תופעה בסך הכל שולית, ואנחנו יכולים להיות רגועים. אני חושב שאנחנו יכולים להיות רגועים. אני חושב שעדיין הבעיות הגדולות שלנו זה החילוניות והמודרנה מצד אחד, והחרדיות והנאו-חרדיות מצד שני, והתופעה הזאת היא בסך הכל תופעה מוגבלת מאוד בהיקפה, שעושה קולות גבוהים מאוד ורמים מאוד, אבל הם באמת לא באמת מתנהגים כך בדברים שחשובים להם. הם עומדים על רגליים אחוריות והם בטוחים ב-100% במה שהם אומרים. אז זה רק שבמקום שנוח, במקום שנוח. ואז אני אומר, בואו נשפוט לפי ההלכה, בואו נבחן באמת את ההלכה. מה שנכון על פי ההלכה אני מקבל, מה שלא נוח נכון לפי ההלכה אני לא מקבל. אני לא אוהב לשחק את המשחק הזה באופן פוליטי. אני מעדיף לשחק, לדון אותו הלכתי. אז מה שאומרים שנכון, אני מוכן להודות להם, מה שהם לא נכון, אני לא מוכן להודות להם. ואני לוקח אותם יותר בקלות. אני, גם כן היה זמן שחשבתי שזה נורא והיום, אבל אני רואה שזה לא הסיפור. הסיפור העיקרי הוא נשאר ההתמודדות שלנו עם שני הקצוות, ו... התופעה הזאת, פוחדים מרפורמה חדשה, אבל אני לא רואה שהדבר הזה יש לו איזה כוח מיוחד במינו. אני חושב שהעולם החילוני מחפש אמת ולא מחפש את זה, חוץ מאלה שרוצים כל היתר באופן ספציפי, לפי מה שנוח להם. אבל... נראה לי שאנחנו יכולים להיות קצת יותר רגועים בעניין הזה, אבל יכול להיות שיש פה ויכוח. כל טוב, שלום עליכם.
ברכת המזון?
ברכת המזון, כן. ברכת המזון, חברים. אני לא אחרי.
זה הספר שלי?
כן.
אוקיי. אני יכול לקחת את זה, אבל... רק לא ידעתי.